לאור את התשובה,
אנחנו... אתה צריך לשים את זה פה היום.
לאור את התשובה, שיעור ראשון. היום אנחנו מתעסק, נעשה איזושהי הקדמה אולי, באמת... נקרא גם חלק מהקדמה פה, אבל הקדמה עקרונית לסיפור הזה. אולי נתחיל בכלל קצת איזושהי הקדמה על הרב קוק ועל הספרים שלו. הרב קוק, שאני מניח ששמעתם... שמעתם עליו מי יותר מי פחות, אבל מכירים אותו, יודעים עליו כל מיני דברים, אבל ננסה לעשות טיפה סדר ברמה הטכנית של הכתיבה שלו, בסדר? אגב, יום הפטירה שלו, מתי היה?
רגע.
ביום ראשון, כן?
ג' אלול.
טוב, הרב קוק כותב המון המון דברים במהלך החיים שלו. כשהוא כותב את הדברים בכתיבה של מעין מחברות כאלו. זאת אומרת, יש לו פנקסים, מחברות, שבהם הוא כותב כל הזמן. הכתיבה שלו היא כתיבה עם השראה כזאת. זאת אומרת... גם, זה קשור גם ללשון, שאני אגע בה קצת. לשון, מה שנקרא, לשון שבירית, כאילו מדברים על זה לכל מיני כיוונים. נכון, הוא חוכה בתקופתו של הרב זרם, והם היו בקשרים טובים, אבל לא הסכימו.
ונפטר שלוש שנים בדיוק אחריו.
יפה, טוב. אז הוא כותב המון דברים. מי שפעם יצא לו לראות, יש... פעם יצא לראות כתב יד, כאילו צילום של כתב היד, של מחברות, וסתם, אחת הנקודות המעניינות שמה, אז מה שיצא לי לראות, מה שאני מכיר, זה שאין שם מחיקות נגיד. זה לא מחשב שאתה יכול לכתוב, לשנות את זה. כאילו זה כתיבה באמת שנוצרה מאיזושהי השראה כזאת. זאת אומרת, הוא מעביר, הוא כאילו חווה דברים בצורה מאוד משמעותית, כותב אותם, וכותב המון 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 דברים. באיזשהו שלב יש שני תלמידים מרכזיים שמנסים לעשות סדר בכתבים שלו. מי הם? אחד, אתם יודעים אולי?
הנזיר.
הרב הנזיר והרב ציודה. יפה, אז זה שניהם. אחד זה הרב ציודה. הרב ציודה זה הבן של הרב קוק. כיוון אחד של עריכה וסידור, שהרב קוק ככה סומך עליו ונותן לו לערוך. ובמקביל יש אחד מהתלמידים המיוחדים שלו היה הרב הנזיר, שגם האמת שהרב הנזיר נפטר בסוף חודש אב. אז תמיד מפספסים אותו כי זה יוצא בין הזמנים. אבל לא מדברים עליו מספיק, אבל יהודי מאוד מאוד מיוחד ומעניין, יש...
שנדם נדר.
הוא היה נזיר, כן, הוא היה לו שיער כזה, מי שמכיר את התמונות שלו עם שיער כזה ארוך עד לפה.
ברגע ששחררו את הכותל, הוא הלך ועשה תרת נדרים.
אוקיי.
זה מה שאני מכיר, כי סבא שלי היה, אמנם לא היה בשחרור ירושלים, אבל הוא היה בחטיבה 55 של בפיקוד מוטל.
מותגור,
שהם שחררו את הכותל.
יפה, אז אנחנו ממשיכים. מעולה. אז הוא באמת מגיע, בשחרור הכותל, הוא מגיע לשם, מי שמביא אותו זה הרב גורן, שהיה חתן שלו, אבל זה באמת לא הסיפור לעכשיו. אבל בכל אופן, שניהם עורכים את הכתבים שלו מכל מיני כיוונים. נגיד ככה, הרב הנזיר, מה שהוא עורך, זה סדרה שנקראת אורות הקודש. אתם מכירים? ארבעה כרכים, מסודרים. בתבניות יותר קבליות נקרא לזה. והרב צבי יהודה עורך את הספר המרכזי, הוא ספר אורות. ספר אורות זה הספר שמתעסק נקרא לזה במשנה הרוחנית פוליטית, נקרא לזה גאולית של הרב קוק. זה דבר אחד, והדבר השני, הוא עורך עוד ספרים, אחד הספרים שהוא עורך זה הספר אורות התשובה. אורות התשובה, הרב קוק התחיל לכתוב אותו כספר, שזה דבר, הוא לא כתב ספרים אולי, הוא כתב, אמרנו, בעיקר פסקאות. הוא מתחיל לכתוב אותו כספר, הוא כותב שלושה פרקים ראשונים, ושם הוא נעצר, ואת ההמשך הרב צבי יהודה עורך מתוך באמת פסקאות וכתבים שלו. על הספר הזה, הרב קוק מאוד מאוד אהב את הספר אורות התשובה, והוא למד בו בעצמו, יש ככה עדות של... של הרב משה צבי נריה. אחרי שהוא כתב אותו, שהוא כתב אחרי שזה, הוא ערכו אותו והוא אמר לכתוב ולומד אותו גם בעצמו. יש סיפור שמספר הרב משה צבי נריה, אתם יודעים מזה? הקים את ישיבת, היה מגילי ישיבת בני עקיבא בכפר הרועה. כן, הרב גבריאלי עוד למד אצלו, כאילו בכפר הרועה הוא היה...
הוא והרב
בניה. כן, אז אנחנו גם רב בניה למד שם. אז הוא כותב ככה, ספר קטן כמות ורב איכות זה, היה חביב מאוד על רבנו, אני מחברו, אני מקריא לכם פשוט, ואף הוא עצמו היה לומדו בימי אלול, אחרי תפילת שחרית, בסדר, הרב קוק בעצמו, מסע לתלמידו, אחד התלמידים, שמע ממנו שאמר על אורות התשובה, עבדתי הרבה, מי שיסתכל בו כהוגן נמצא אור על כל מילה ומילה. במוצאי יום הכיפורים תפרש צד ידל, שמעתי מפיו הטהור, את אורות התשובה צריכים ללמוד בלי גבול. ויש פה קודם כל אמירה כזו שבאמת אפשר וצריך לדייק פה במילים, להבין מה כתוב פה, וחשוב ללמוד את זה בצורה מאוד משמעותית. מרן הרב זצ"ל שיקה בספר זה את עוז אמונתו החיה והלוהטת, את שירת נשמתו לאל חייו, ואז הרב נריה ככה מוסיף בסוף, הוא מתגלה כאן כמשורר התשובה, משורר החיים, משורר התחייה, משוררה של הנשמה הלאומית ההולכת להיגאל. אז המשפט האחרון הזה הוא ציטוט, משורר התשובה, משורר החיים, משורר התחייה, משורר הנשמה הלאומית ההולכת להיגאל, זה ציטוט מפסקה בסוף הספר.
אני חושב שהרב זונפלד אבל הקדים אותו שבעניין התשובה וגם בעניין...
בוא נעשה כך, גיל, אנחנו נתעסק עכשיו בזה, אחרי זה בסוף לא נגיד לך מה, בסוף כל זה תעשה לנו סקירה על היחסים ביניהם, אבל אחרי שנראה מה כתוב פה, תגיד לנו מה הוא הרב זונפלד, סגור? ותכין לנו אבל.
זה כבר מוכן.
מעולה, אז זה. אז אני אגיד אולי...
הפוך.
אני אתייחס למשפט האחרון. בסדר? הוא אומר ככה, מה זה משורר התשובה? אגב, סתם, מה זה משורר התשובה? איך אתם מבינים את הביטוי הזה?
אדם שהוא זמר.
משורר הוא לא זמר. מה זה משורר?
משורר זה הכותב.
זה הכותב, נכון? אז מה זה משורר התשובה?
זה כמו מלחין.
כותב תשובה.
ש?
כמו מלחין.
זה גם, מלחין זה גם מי שמכין את המנגינה. משורר זה את המילים. מה שהוא?
שהוא מחדש.
אבל מחדש בכיוון מסוים. בסדר? זאת אומרת, יש פה, זה לא כתיבה רגילה, זה כתיבה של משהו יותר דומה לשיר. בסדר? שהוא קשור דווקא לתשובה. אז זה, אני אומר, עוד בלי להיכנס הרבה לסיפור הזה של המשורר, אתם אולי כן ניתן איזושהי הערה בסוגריים כללית, משהו שבן ג'ושאל מקודם, על ההנהגה, על השפה של הרב קוק. אחד האתגרים בלימוד של הרב קוק, זה שהשפה שלו היא שפה מאוד גבוהה.
כי גם מידי שדיבר.
לא, אז אחת הסיבות קודם כל היא, שסתם, צריך לזכור היסטורית, שאנחנו נמצאים בתקופה שבה העברית נוצרת ומתעצבת. זאת אומרת, במשך המון המון שנים, יהודים בכל מקום דיברו לפחות שתי שפות בדרך כלל, בסדר? הם דיברו עברית כלשון הקודש, שהיא הייתה עברית תנכית כזאת יותר, כאילו עברית של
התורה,
של תורה, של אולי של משנה, עברית שמתגלגלת, אבל עדיין זה לא עברית, זה לא שפה חיה, בסדר? במקביל דיברו לדינו, יידיש,
ארמית,
כל מקום סיפרו, דיברו את השפה שלו, בסדר? יכול להיות שבחלק מקומות דיברו ערבית, בחלק מקומות דיברו איטלקית, לא משנה, כל אחד איפה שהם היו, בדרך כלל נוצרה איזושהי שפה שהיא מערבבת כזאת, בין השפה המקומית לעברית, יש בכמה וריאציות כאלו. בכל אופן, לא דיברו, עברית לא הייתה שפה שהיית יכול להתנהל איתה ביום יום. לא היו בה מספיק מילים, לא היו בה מספיק ביטויים, להמון דברים. כשהרב קוק חי, אנחנו כבר בעידן שבו העברית מתחילה לחיות חזרה, מתחילים לחיות אותה, ואז אז חלק מהמילים, המילים שאנחנו עדיין לא רגילים, זאת אומרת, הם באמת יש בהם משהו עדיין גבוה מדי, צריך להתרגל לזה. עוד דבר זה משפטים מאוד ארוכים, שזה גם עניין תחבירי שהשתנה, זאת אומרת, המשפטים מאוד ארוכים, לפעמים אנחנו צריכים לדעת לשים סוגריים בתוך משפט, או להפוך אותו לכמה משפטים, זאת אומרת, הערה טכנית שמאוד מאוד עוזרת להבין את הקריאה. נקודה נוספת שהיא משמעותית ויש עליה איזושהי מחלוקת בהבנה, זה איך להתייחס, איך נכון ללמוד את הכתבים של הרב קוק ביחס לדיוק בכל מילה. הרב קוק כותב המון המון מושגים שהמקור שלהם הוא בקבלה. המון המון המון. כתיבה שלו מלאה 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 באזכורים שמקורם, שהם קבליים במקור. ויש... אפשר להגיד שיש איזושהי מחלוקת בשאלה איך נכון ללמוד. זאת אומרת, האם יש ללמוד כאילו באיזשהו מקום קצת בהתעלמות מהדבר הזה? זאת אומרת, להתייחס לחזרות נגיד ולזה כאיזשהו שיר. כמו שבשיר אתה חוזר, אתה עושה נכון, זה חלק מהיופי של שיר, שאתה חוזר במילים שונות, אתה עושה חלק כאילו מהמליצה של השיר. אז ככה להתייחס גם לפסקאות. זאת אפשרות אחת. יש אפשרות שנייה שאומרת לא נכון. כל מילה צריכה למצוא פה, צריך למצוא לה פה את המשמעות שלה. וגם בתוך זה, השאלה אם המשמעות היא קבלית, או שהמשמעות היא, צריך ללמוד אותה מתוך עצמה. אני חושב שיש אמת כנראה בשני הצדדים. זאת אומרת, יש משהו שאנחנו יכולים לקרוא את זה כאיזשהו שיר כזה שאפשר לקבל אותו, ויש גם משהו שאנחנו יכולים לפעמים לנסות להבין יותר למה יש פה חזרה, לפעמים נעשה ככה, ונתגלגל עם זה עם הזמן. טוב, אז אני חוזרת רק למשפט הזה, משורר התשובה, משורר החיים, משורר התחייה. מה זה משורר התחייה? מה זה תחייה? תקומה. זה חלק מהחזרה לחיים.
תקום לתחייה.
נכון, זה חזרה לחיים. כשאנחנו מדברים פה על משורר התחייה, על מי אנחנו מדברים? על התחייה של עם ישראל. והאמת שהסיפור הזה הוא סיפור מעניין, שעליו אני רוצה שאולי קצת נדבר בכמה דקות היום. זה על הזיקה המעניינת שבין תשובה כמה שאנחנו תופסים אותו, חזרה בתשובה מה שאנחנו מכירים ותופסים, לבין הסיפור הזה של תחיית עם ישראל. ואחת האגרות שלו, כותב הרב קוק, לדעתי, אני חושב שפה זה אפילו, אולי זה מופיע פה, בהוצאה הזאת, הוא כותב... לא, זה דווקא בהוצאה הזאת ראיתי שהביאו את זה, לדעתי. נראה לי שראיתי באחד הזה, בוא נראה. לא משנה, טוב, אני אקריא לכם את זה. כתוב ככה, יש... פה הביאו את זה, ראיתי זה איפה שם קודם. הוא כתוב ככה, אם יבוא אדם, כותב הרב, זה בקיר, באיגרת שין עין ח', אגב, סתם המלצה, מי שרוצה קצת להיכנס לעולם הזה של הרב קוק, להכיר אותו ולהתרגל לשפה ולהכיר את זה, האגרות זה אחד הספרים שאפשר להיכנס דרכם. בדרך כלל לומדים אורות התורה, אורות התשובה, שספרים שהם כאילו יותר, שיש בהם משהו בסיסי ויסודי. הרבה פעמים דווקא בקריאה של האגרות, ממש לקרוא כאילו, היא מחברת אותך לאדם. אתה רואה פתאום מה העסיק אותו, מה הטריד אותו, אתה מקבל איזושהי תמונה, זה כאילו קצת יותר היכרות אישית. מוזמנים ויכולים לקרוא את זה סתם, לשים לכם קרח במקום ולקרוא אותו כשיש לכם כמה דקות. זה נחמד, יש אגרות יותר ארוכות, יש אגרות יותר קצרות, אבל זה כאילו יוצר איזושהי היכרות. באחת האגרות, איגרת שין עין ח', כותב הרב קוק ככה, אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה, ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת, כי כל זמן מאיר בתכונתו. נגיד זה במילים שלנו. אם אדם רוצה בזמן הזה להתחיל לחדש חידושים שקשורים לכל תהליך התשובה, בלי שהוא עכשיו מבין את המצב החדש שנוצר לעם ישראל, שבו עם ישראל, הישועה מתחילה ומתחילים לחזור לארץ וכו', הוא לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורה. מי שלא רואה את זה, לא יכול לכוון לאמיתתה של תורה. למה? זה אומר כי כל זמן מאיר בתכונתו. כל זמן יש לו איזושהי הערה מיוחדת. המשפט הזה הוא משפט מאוד חשוב. באופן כללי, נסביר אותו ואולי, ואז ניכנס אולי קצת להסבר הספציפי כאן. יש משמעות לזמן שבו אנחנו נמצאים. זה נכון מכל מיני כיוונים, ויכול להיות שבמהלך השנה ניגע בזה מכיוונים שונים. בהקשר, אני חושב שלנו, לכל דור יש את השפה שלו. בסדר? אני חושב שזה מה שאנחנו היום יותר רגילים כבר להבין אותו ולדבר עליו. הדורות משתנים. היום הדורות משתנים בקצב הרבה יותר מהיר ממה שהם השתנו, אני חושב, לפני, לא יודע, 100 ו-200 שנה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על תקופות הרבה יותר ארוכות, היום כאילו כבר, נדע, היום אנחנו מדברים על דור, זה יכול להיות הפרש של 10 שנים, זאת אומרת, כאילו, זה כבר יכול להיות סיפור אחר לגמרי. השינויים הם נורא מהירים, בסדר? אני אומר, לא יודע, שאני הייתי בצבא, נגיד, עוד לא היה לי וואטסאפ, נגיד, בסדר? זה עולם אחר, שלא יודע מה. אפילו שאני אומר שיצאתי עם אשתי או שהתחסלו שהתחתנו וזה, נגיד לא היה לנו וואטסאפ. אני רואה כאילו כמה, תחשבו כמה זה משנה, אתם לא יודע מספיק קולטים כאילו. כמה זה, אין לי נגיד כמעט תמונות נגיד מהצבא, אני רואה אחים שלי שגייסו 8-10 שנים אחריי, קורא לזה זה, יש תמונה מפה, תמונה משם, הנה אני במעצר, הנה אני בחברון, הנה אני בזה וזה. וזה עולם, כאילו השינויים הם מאוד מאוד מהירים, הם יוצרים גם שינויים בנפשות. אז זה אני חושב, דבר שיותר קל לנו להבין היום שיש שינויים כל הזמן, וכל דור צריך שידברו איתו בשפה שלו. אבל אני חושב שיש פה משהו מעבר לזה. זה לא רק שינוי שמצריך דיבור בשפה המתאימה, יש כנראה משהו שבחזרה הזאת לארץ, שהוא מצריך שפה חדשה. זה אני חושב שמופיע בכל המהדורות, תראו. רגע, בפתיחה של זה, תראו אצלכם, בפתיחה של הספר, מביאים פסוקים. אתם רואים, יש פה זה...
כן, מצליר כתוב.
ושבתה עד השם אלוקיך, אתם רואים את הפסוקים האלו?
כן, כן.
בסדר? זה... בספרים האלו יש קודם אורות התורה ואז אורות התשובה. זה כאילו, אז תפתחו באורות התשובה. אין פה... עוד אין לזה עמודים לדבר הזה. אבל... אז כתובים פסוקים מספר דברים, שבהם נאמר ככה, ושבתה עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו. ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. בסדר? על מה מדבר הפסוק הזה? על? תשובה, מה זה אומר תשובה? לא יודע, לחזור לקדוש ברוך הוא, יפה. ואז מה יקרה? כשעם ישראל יחזור בתשובה, מה יקרה? אתה מי שמצא תאו למי שמסתכל. ושב אדוני אלוהיך את שבותיך, וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם מקבצך אדוני אלוהיך ומשם יקחך. הביאך אדוני אלוהיך לארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, ויטיבך וירבך מאבותיך. ומעל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. הפסוק הראשון מדבר על חזרה בתשובה, כמו שאנחנו מכירים, שבת עד השם אלוקיך. בסדר? הפסוק האחרון, ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, מפורסם פה שמה, יש פה ראשי תיבות, מכירים?
שדי.
לא, ראשי תיבות? אלול, איפה? אלול. את לבבך ואת לבב. בסדר? ראשי תיבות, אחד מהראשי תיבות של אלול, כמו שיש כל מיני ראשי תיבות מפורסמים, זה אחד הראשי תיבות. ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך. זה עוד פעם חלק ממה? מתהליך תשובה רגיל. זאת אומרת, מה זה חזרה בתשובה? כשאנחנו עוברים איזשהו שינוי ומתקרבים לקדוש ברוך הוא. אבל באמצע מופיעה תשובה נוספת, שהיא מכיוון אחר. מה מופיע באמצע? איזו תשובה מופיעה באמצע? קיבוץ גלויות. זאת אומרת, מה שמופיע באמצע זה התשובה של עם ישראל חזרה לארץ ישראל. יש קשר בין התשובות הללו. ההבנה הפשוטה בדרך כלל של חזרה בתשובה, שאתה שואל, אולי נשאל, תגידו אתם, מה בדרך כלל כשמדברים על חזרה בתשובה, מה הכוונה?
תשובה אישית.
תשובה אישית, אוקיי, נכון, מה המשמעות שלה? מה עושים שם? מה קורה שם?
אתה עד עכשיו היית א', אז תשנה את זה
לב'. אתה הייתי א', עכשיו אני הופך להיות ב'.
זה לא
דווקא בהתחזקות
רוחנית, יכול להיות גם עוד זה. כאילו,
תשובה
גם רשמית, לא יודע,
בריאותית,
כל מיני...
זה, אבל מה שאתה אומרת, דווקא אחד החידושים של הרב קוק.
ממתי תשובה? ראית ספר פעם שזה? ראית ספר שמדבר על להיות בכושר כאילו? נכון, אז הרמב״ם כן, ואתה, טוב, האמת, תימני זה לא פייר, נו, אז תימני הם בריאים, נו. אתה תימני או לא תימני? אז מה זה? זה נכון, נכון שהרמב״ם מדבר על חיים בריאים, בדרך כלל חזרה בתשובה נתפסה כמשהו שאני עשיתי חטא, נכון? נגיד ככה. אני הגעתי לעולם לוח, נגיד חלק, בסדר? קשקשתי על הלוח, מה עושים עכשיו? נחלפת, תנקה כאילו, בסדר? זה הרעיון, כאילו, חזרה בתשובה, זה איזשהו ניקיון של מה ש... זה תיקון של דברים ששברנו, שעשינו וכו'. אבל אפילו אם נסים להסתכל על הביטוי חזרה בתשובה, אז... צריכים לשאול את עצמנו, מה זה חזרה בתשובה? לאיפה אנחנו חוזרים?
למקור.
אנחנו חוזרים למקור, מה זה המקור? אז אפשר להגיד שחזרה בתשובה זה משהו שנגיד באמת היה לי לוח נקי כזה, בסדר? החלטתי אני חוזר חזרה לאותה מציאות של לוח נקי. אבל אם כן, נגיד יש משפטים שקצת קשה להבין אותם. לדוגמה, במקום שבעלי תשובה עומדים, במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו, למה לא? למה לא יכולים לעמוד שם? זאת אומרת, כי יכול להיות שיש מעלה בזה שמחקתי, שעבדתי שם. אבל אני אומר, בעלם שצליח לא ליפול. נראה, היום לדוגמה נגיד ככה, יש, פעם היו מביאים הרבה הרצאות של אנשים, נגיד שהיו, נגיד היו מכורים לסמים או משהו כזה, ויצאו מזה. אתם מכירים, מביאים זה, מביאים מישהו, מספר לך, אותו כנל היו עושים בחזרה בתשובה, היו מביאים מישהו שעשה את כל החיים שבעולם, היה בזה, לא יודע, בדרך כלל צלדוסים, מביאים גם מישהו שגם היה בזה, הוא היה בשייטת לפני כן, אחרי זה טייל, אחרי זה עשה זה, אחרי זה, ואז הוא מגיע הרצאה, יש לו תמונות, הוא מורה, הייתי פה, הייתי שם, ואז חזרתי בתשובה, חזרתי כל, ואז הרצאה נהיית משעממת כזה, נכון? ואז הוא כאילו נכנס לכולל, ואז כולם כזה נרדמים כאילו. ומתישהו הבינו שזה לא נכון, שזה לא נותן לאנשים כוח. כשאדם עכשיו נגיד נמצא במקום שהוא מתלבט מה לעשות, והוא רואה שאפשר ליפול ולקום, הרבה פעמים...
ליפול.
אז הוא יגיד לעצמו, טוב, אז אני אפול כאילו. אז נראה כאילו, נגיד, הרצאות כאלה חוזרים בתשובה, ואם האמירה תהיה, כאילו, אז תן לנו. תן לנו לנסות הכוח ולהרגיש כמה ריק זה וכמה זה, תן לי לחיות לך לעשות חיים משוגעים, אחרי זה אני אגיד לך שהיה לי נורא והיום, ואז אני אחזור בתשובה, שכבר אני מבוגר ואני כוח, סבב. אותו כנל, אני אומר, גם בהתמכרויות, הבינו שזה לא כל כך עובד. אז מה שמנסים, מה שעובדים איתו היום, זה יותר אנשים שהיו כמעט ולא נכנסו. זאת אומרת, אדם שכאילו החיים שלו יכלו להוביל אותו להתמכרות, נגיד וזה, ומה גרם לו לעצור לפני? איך הוא הצליח לעמוד לפני ולעצור? בהקשר עוד פעם של חזרה בתשובה, יש משהו, אני אומר, יש משהו לפעמים יותר קשה ולא ליפול בכלל. זה נראה קל. אין אנשים שאין להם יצר הרע. כולם. והגמרא אומרת, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כמה שזה נשמע לפעמים מוזר וזה וזה. אני אומר, היום אני אולי קצת מכיר, זה קצת נושא מאוד גדול, אבל אני אגיד אותו בסוגריים קטנים. היו לאחרונה הרבה סיפורים על כל מיני אנשים, רבנים מכל מיני זה, שנפלו בכל מיני דברים. בסדר? איך זה יכול להיות? אז יש מי שאומר, תמיד היו רשעים ושחקנים. הם צחקו אותה, תמיד היו זה, תמיד היו רשעים. ואני חושב שבדרך כלל זה לא נכון. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שהיו צדיקים. והם נפלו, כי מי שלא מבין שגם אנשים גדולים יכולים ליפול, אז הוא לא מבין, כאילו מה, הוא לא מבין את העולם הזה, איך הוא מתנהל. סיפורים כבר בגמרא על כהן גדול ששימש וזה, ונהיה צדוקי. אנחנו, דברים יכולים... כן, דברים יכולים להשתנות, אנשים צריכים לדעת את זה, נכון, והרבה פעמים היכולת לעמוד על המקום שלי היא יכולת משמעותית. אז למה למרות זאת חוזרים בתשובה, זה חזרה בתשובה, כן? במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים עיניים יכולים לעמוד, כי אנחנו צריכים להבין אחרת מה זה חזרה בתשובה. חזרה בתשובה זה לא רק ניקיון של לכלוך, של חטא, חזרה בתשובה זה איזושהי התקדמות וחזרה אל הקדוש ברוך הוא. חזרה למקום, נדע? כל אדם בכל מקום שבו הוא נמצא, גם הצדיק הכי גדול וגם הרשע הכי גדול, יש להם לאן להתקדם. יש להם לאיפה ללכת. ולכן הסיפור הזה מתאים לכולם. אדם שחושב, אני אגיד אולי ככה, אדם שחושב שהוא צדיק גמור, שאין לו לאיפה להתקדם, אז במקום שבו בעלי תשובה עומדים, הוא לא יכול לעמוד שם. כי מי שבטוח שהוא זהו, שהוא פה וטוב לו והמקום שלו מספיק וזה, אז יעקפו אותו.
בסדר?
אז הוא לא מבין איפה הוא נמצא. ומי שמבין שלא משנה איפה הוא נמצא, יש לו לאן להתקדם ולאיפה לשאוף, אז זה סיפור אחר לגמרי. כשהרב קוק רואה לדוגמה את החזרה של עם ישראל לארץ ישראל, הוא קורא את זה כבר בפסוקים בתורה. אבל כשהוא רואה את זה גם בעיניים, הוא מבין שיש פה תהליך של שיבה אל המקור, של חזרה למקום. התהליך הזה הוא תהליך שהוא צריך לשנות לנו גם את כל התפיסה שלנו של חזרה בתשובה. כי אנחנו... עם ישראל עובר פה עכשיו משהו שהוא מחזיר אותו למקום מתוקן, מתאים יותר. והמקום הזה עכשיו, הוא מצריך אותנו לגלות כאילו את ההתנהלות השונה שמתאימה למצב החדש. זה עכשיו זה יהיה נכון בהמון דברים. זה יכול להיות שפתאום דברים, לדוגמה, באמת בהקשר של תשובה גופנית, יכולים לחזור. זה נראה את זה אולי בפסקה, בפרק א', אני מדבר על זה קצת. יש פתאום מקום לתשובה גופנית. הרב קוק כתב, יש לו פסקה כתוב מפורסם, ספר אורות, על ההתעמלות שבחורי ישראל עושים, שזה כמו, הוא אומר שזה דבר כאילו מאוד עליון, ויצאו נגדו, והציעו לו לא לפרסם את זה, והוא מפרסם את זה למרות זאת וזה, כי באמת אנשים לא יכולים להבין את זה, לא יכולים להכיל את זה כאילו. איך יכול להיות שאתה עושה פה איזושהי השוואה, כאילו, כי כל עוד אין מקום פיזי לעם ישראל, אין השוואה, כאילו, כשהקדוש ברוך הוא לא שורה בעולם שלנו, זאת אומרת, זה מה שקורה בבית המקדש. בית המקדש, הקדוש ברוך הוא שורה פתאום באיזשהו מקום. בדברים מאוד ממשיים, וכשזה לא קורה, אז היכולת שלנו להבין שיכולה לשרות קדושה בדברים פיזיים היא דבר לא קיים כאילו. צריך, אני אסיים אולי בזה שצריך מצד שני, בסוגריים, צריך תמיד להיזהר גם מהאמירות הקיצוניות לצד השני, יודע? אופן שלומדים הרב קוק יש איזושהי נטייה לקדש הכל כזה. אופן אני מספר שהחבר שנסע בטרמפ, פעמים זה יהודי מסורתי כזה, והוא אמר לו, אמרו, אתם הדתיים, הלאומיים, הכיפות הסבורות, אני אוהב אתכם. אתם גם תורה, גם עבודה, גם בנות, אני אוהב אתכם. אז אני אומר, יש כאילו, צריך הרבה פעמים להיזהר, לראות שכאילו האמירות, זאת אומרת, אמירות נגיד על קדושת הגוף, כן? הן לא גורמות לנו לאבד את הפרופורציה שבין הדברים. זאת אומרת, אני ניגע בזה גם בהמשך, הוא ניגע בזה בדרגות של תשובה. אבל אם סתם זה הרבה פעמים כאילו, יש נטייה כאילו, הכל קדוש, הכל טוב, זה לא, אנחנו לא חושבים ככה. אנחנו לא חושבים שהכל קדוש והכל באותה מידה והכל זה. יש רמות ויש דרגות, יש דברים שצריך לעשות אותם ולעבור אותם. אבל אנחנו כן חושבים שבהכל יכולה לחול, כאילו, קדושה יכולה לחול, הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, הוא יכול להופיע בכל דבר. צריך לדעת להסתכל על זה, צריך לראות את זה נכון, לעשות הרבה דברים. אבל, וזה מתאים כשבאמת, כשהמצב הוא מתוקן, כשחוזרת שכינה. וככל שהשכינה חוזרת, זה מאפשר את זה יותר. אנחנו חלק מהציפייה שלנו לבניין מקדש וגאולה זה שהדברים האלו יופיעו בצורה יותר מלאה ומתוקנת. טוב, נראה לי שאנחנו נעצור פה להבוקר. אז קצת דיברנו על הסיפור הזה, של מה זה חזרה בתשובה באופן כללי אצל הרב קוק, שהיא קשורה לחזרה למקום בכלל. והיא קשורה באופן... כיוון שכך הוא רואה את הקשר שבין החזרה של עם ישראל לארץ ישראל לבין החזרה בתשובה האישית שלנו. נעצור פה.